טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים, הגענו לשיעור השלישי בסדרה לעיקרי האמונה. בשיעור הראשון אנחנו עסקנו בתשתית, עסקנו ברקע להדגים אל עיקרי האמונה, דנו בהחלטה היסודית, האם בכלל ניתן לייחס את המושג עיקרים למושג לעולם האמונה, כי אם יש עיקר אז יש תפל, ושאנחנו עוסקים בתורה שכל כולה אלוקות, איך אפשר להגיד משהו באלוקות שהוא תפל? בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בסוגיית היחס לטעויות באמונה. אמרנו שישנן כל מיני הנחות יסוד אמוניות שהן הבסיס להכל, אבל אם הדרך השלילה, האם מישהו שסובר אחרת בעניינים היסודים של עיקרי האמונה, האם יש לו טייטל או בגדר של כופר שאין לו חלק לעולם הבא, ומה לגבי מישהו לא כופר, הוא סתם טועה? ראינו את הדברים של הרמב״ם וסיעתו לעומת הרייבד בשיטתו, וניסינו להציע בסוף השיעור מה המחלוקת ביניהם. דיברנו על זה שבעצם שורש המחלוקת על יחס לטעות לאמונה זה מה שורש האדם, מה התכלית של האדם. האם התכלית זה דבקות מתוך אמונה, כמו שראינו כשיטת בעל העיקרים וחסיד רבי יוסף יעבץ, נכון? יש אורח חיים הקדמון, שזה על בסיס הראווה, הרייבד והרדבז, או שמה התכלית של האדם זה הדת, זה הכוח השכלי, שמי מייצג את הגישה הזאת? הרמב״ם והברבנל, שבוע שעבר ראינו. וראינו בעצם ששורש המחלוקת זה בעצם מה בין חקירה שכלית לאמונה תמימה. או במילים אחרות... מה? כן, בסדר, המעשים זה פועל יוצא מזה. במילים אחרות זה מה היחס בין ידיעה לבין אמונה, ובעזרת השם, אם זה הכותרת של השיעור, אמונה וידיעה חלק א', נעסוק בזה גם בשבוע הבא. אמונה וידיעה זה סוגיה מאוד 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 גדולה בחסידות, רב צדוק מתמודד איתה ואחרים, ואנחנו נראה קצת לפי הבעל שם טוב במקומות אחרים, ונתחיל, זה חלק א', שבוע הבא נעשה חלק ב', ואז, אחרי שאמרתי, ואז ניכנס באמת, נתחיל להבין את העיקרים כמו שצריך. טוב, לא מזכיר, ועדיין שיעורי מבוא, אנחנו מתקרבים אליהם לאט לאט. אנחנו מקובלנו שאחרי תפילת שחרית, אנחנו נהוג לומר את י"ג עיקרי האמונה. אגב, מי פה אמר את זה הבוקר? אני לא. אבל למי שלא רואה אותנו, אף אחד בשיעור א' לא אמר פה את עיקרי האמונה. אז מה עושים מה שקבלים תפילין? אני לא...
צריך להתחיל לשיר
ידעת. אוקיי. אתה יודע לקבחות, אשריך, אשריך, טוב. האמת היא, יש קצת הבדלים בין הנוסח של עדות המזרח לנוסח ספרד ואשכנז. בסופו של דבר, הכל זה עיבודים למה שהרמב״ם כותב בהקדמה לפירוש, בפירוש המשניות, בהקדמה לפרק חלק. אבל עדיין תראו במקור א', הפתיחה של כל העיקרים מזה. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו ובורא ממנו כל הבוראים. אני מאמין בשלמה. שהבורא יתברך שמו יחיד ויחידות, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אני מאמין באמונה שלמה. כשאנחנו עוסקים בעיקרי האמונה, יש כאן תביעה. תביעה למה? כן, יפה. בערי אחד הטובים. אבל יש פה בעצם תביעה לשלמות. באמונה שלמה. עכשיו זה מעניין, כי כשאנשי כנסת הגדולה מתקנים לנו את נוסח התפילה, יש רק שלושה דברים, לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל ישנם רק שלושה דברים בתפילה שאנחנו תובעים בהם שלמות. מה הם? נתפל שחרית היום? כולם הצביעו ידיים, כולם, אוקיי? אז מה אנחנו מבקשים שלמות? למשל, ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ואחר אחרי זה הוגלנו גאולה שלמה, מהרה למען שמך. ואחרי זה? נכון, רפואה שלמה לכל מכותינו. כלומר, בשלושת הדברים הללו, תשובה, גאולה ורפואה, אנחנו מבקשים שלמות. למה? כי תשובה חלקית, אפס היא לא התשובה הרצויה, וגם גאולה שהיא לא שלמה, יש פה עוד מגלותיות, ורפואה של 90% היא בעצם 10% מחלה. לא איך אתה מסתכל על זה, אוקיי? אבל בנוסף לכל, בנוסף לתשובה, גאולה ורפואה, באים חז"ל, ומוסיפים לנו אחרי התפילה עוד משהו שצריך שלמות. מה? אני מאמין באמונה. לא, אני מאמין באמונה שלמה. אני גם בבת המשיח. אבל אני מאמין באמונה שלמה. כן, אבל זה... יש לך 13... אבל יש לך 13 ימים באמונה שלמה. אני מאמונה שלמה, אני מאמונה שלמה, אני מאמונה שלמה, יש 13 דברים, אחד ממלכינו, אוקיי? אבל אנחנו מאמינים. ופה צריך לברר, מה הכוונה באמונה שלמה? אמונה שלמה זה אמונה שבלב, אם זה מה שנקרא מסורת ישראל סבא, ויש כל מיני כיוונים איך להתייחס לביטוי הזה. האם אמונה משמעה להעמיק בדעת השכלית ולהבין את העיקרים, כמו השיטה של הרמב״ם, או, וראינו שיש בזה מחלוקת, האם הדגש, כמו שאמרת, על עשיית מצוות, קודם כל לעשות את המצוות, מתוך אמונה פשוטה, בלתי מפותחת, לא משוכללת, או הדגש הוא דווקא על העמקה השכלתנית, בכוח הדעת, הקוגניציה והכרה, ולהבין את זה. אז בואו נראה, סוכלו במקור ב', איפה בפעם הראשונה בתורה מופיעה המילה אמונה, וננסה לראות בכלל את השורש, א' מ' נ', שורש של האמונה, איפה מופיע בתורה. אז ההופעה הראשונה קראנו בשבוע, מה? קראנו בשבוע שעבר בפרשת לך לך, פרק ט"ו, אחר הדברים האלה היה דבר אדוני על אברהם במחזה למור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הררי, ובמשק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורשתי. כן, אברהם, יש לו פיקפוק. אומר לי, אתה תירש, אתה זה, תתתה, אבל מי? יש לי את אליעזר, זה מי שיש לי, אין לי זרע. מה התשובה של השם? והנה דבר אדוני אליו למור, לא ירשך זה, כי אם אשר יוצא ממך וירשך. ויוצא אותו החוצה ביומר הבית, נא השמיים וספור הכוכבים, תוכל לספור אותם, ואומר לו, כה יזרעך, וימין באדוני, שביה לו צדקה. כלומר, אחר הדברים האלה, אחרי סיום מלחמת ארבעת וחמשת המלכים, וחילוץ לוט מהשבי, אנחנו רואים שאברהם לא בדיוק מרוצה, הוא לא בדיוק מאמין בהבטחת השם, אתה שכר הרבה, הרי הוא ערירי, אין לו ילדים, ואז השם מראה לו את הכוכבים, מספר לו, אל תדאג, הזרע שלך יהיה בלתי ניתן לכימות ולספירה, כמו שהכוכבים. ומה התשובה של אברהם להבטחה האלוקית? והאמין באדוני ויחשב על הצדקה. מה הכוונה האמין? עכשיו, מזה שהשם החשיב לו את האמונה הזו כצדקה, אז לכאורה מדובר פה בפעולה או בתודעה שהיא לפני משורת הדין, כמו שלתת צדקה, זה לפני משורת הדין. כלומר, אברהם לא ידע שכך יהיה. מי ידע שכך יהיה? הוא לא ידע שיהיה ככה, אבל מה? אבל אברהם האמין. כלומר, מההופעה הראשונה בתורה משמע שאמונה זו לא ידיעה ודאית ומוחלטת, אלא זה סוג של כיווי, סוג של ייחול שמתיישב על הלב ונתפס כמהות מובטחת ואפילו ודאית, אבל זה עוד לא ידוע. בואו נראה את הרד"ק, מקור ג', הרד"ק על הפסוק, והאמין בשם. מתחילה היה גם כן מאמין בשם, אלא שהיה מסתפק במה שאמרנו. ועכשיו שפירש לו ואמר לו, ממאיך והראהו המשל בעיניו, והראה לו הכוכבים במראה הנבואה, האמין בו האמנה גמורה בלא שום ספק.
אז כאילו ודאות
באי ודאות? בדיוק. כלומר, אמונה זה משהו בלי ספק מצד אחד, כמו שאמרת, ודאות, אבל גם בלי הוכחות מוחשיות ודאיות. אמרת את זה יפה. זה ודאות במציאות לא ודאית. אז, רגע. אז לפי הגדרה הנהדרת שהגדרת פה, אמונה זה ודאות שכלתנית? או שזה ודאות רגשית? מהפסוק הזה אנחנו לא יכולים להכריע. אני לא יכול להכריע אם ימין בשריות צדקה זה ודאות הכרתית שכלתנית, או ודאות פנימית רגשית יותר. כלומר מוסגר, נגיד שהפסוק הזה הוא בעצם כל התמצית של ספר בראשית, לפני שנים דיברנו על הנושא הזה של אמונה בוודאות הזה, אבל זה כבר בנושא אחר, לא לחשוב על זה כרגע. בואו נראה מה ההופעה הבאה של המילה אמונה בתורה, במקור ד' בראשית פרשת מקץ, פרק מ"ב, שבעצם האחים של יוסף מגיעים אליו, ויאמר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם לאמור, מרגלים אתם. בזאת יבחנו, חי פרעה, אם תצאו מזה, כי אם אתם בבוא אחיכם הקטון, אינה. שלחו מכם אחד, ויקח את אחיכם, אתם יעשרו ויבחנו דבריכם. האמת איתכם, ואם לא חי פרעה, כי מרגלים אתם. ויאסוף אותם המשמר של השת ימים. ויאמר עליהם יוסף בימה שלישי, זאת עשו וחיו, את האלוהים אני ירא. אם כנים אתם, אחיכם אחד יעשר בבית משמרכם, ואתם, לכו הביאו שבר אהבון בתיכם, ואת אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם, ולא תמותו ביעשוכם. מה זה ויאמנו דבריכם?
יתמתו.
כן, כלומר, זה הוכחה למפרע. כלומר, זו ראיה ודאית, שאכן היה נכון, אכן היה ראוי להאמין, למה שאמרתם שאתם לא מרגלים. פרשת ויגש, מקור ה', ויעלו ממצרים, ויבואו ארץ כנען ליעקב אביהם, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, אחיכם משה ויוסף בכל ארץ מצרים, ויבג ליבו, כי הוא לא האמין להם. פה יעקב לא מאמין, למה הוא לא מאמין? כי זה משולל כל היגיון. הוא צריך הוכחה כדי להרגיש שזה ודאי, ולכן לא מאמין. לכאורה, כאן אמונה, זה בדיוק הנקודה, כמו אצל אברהם אבינו עליו השלום. להאמין, גם כשאין ודאות ממשית מוחשית, כמו שאמרת, זה ודאות ומציאות לא ודאית. כלומר, בני ישראל, הבנים של יעקב, מבקשים מאבא ישראל להאמין להם, שלמרות שיוסף לא נמצא כאן איתם שהם יראו לו אותו, הוא בחיים. ויעקב לא מאמין להם עד ש... מה קורה? הוא רואה את העגלות, וירא את העגלות. עוד יוסף נראה אחרי. ככה זה גם נמשך בחומש שמות. משה רבנו והקדוש ברוך הוא, בסנה, בקורבב. ויען משה ויאמר, והנו יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי. כי אמרו, לא נראה לך, אדוני. אני המשיח. תוכיח. תוכיח. 60 שנה נלדתם הכבשים במדיין. מי אתה בכלל עכשיו תבוא ש... לא, לא, השם שלך אני אליכם. מעניין לראות איפה המופע הראשון של המילה, לא להאמין וימין בשם ויאמנו, אלא המילה אמונה. תראו מקור זין, פרשת בשלח, סביב המלחמה הראשונה עם עמלק. מה? כן, ויבוא עמלק, וילך עם ישראל ברפידים, ויום משה ליהושע בכאן אנשים יצא לכם בעמלק, מחר, אנוכי ניצב על ראש הגבעה מטה אלוהים בידי, ויעש יהושע וכולי, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר יצא אשר ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, אהרון וחור, ותמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. מה הכוונה שידיו של משה היו אמונה? אומר רש"י, מקור חת, ויהי משה ידיו באמונה, פורסות השמיים, בתפילה נאמנה ונכונה. לכאורה זה ממש לא פשט מה שרש"י מפרש כאן, ולכן הנכד שלו רשב"ם, מסל פי הפשט, תראו את הרשב"ם הקורטט, אמונה, קיימו קיימין בחוזקן. וכן הותקעתיו יתד במקום נאמן, מקום חזק. וכן בכל דור בדור אמונתו, קיומו לדור דור. וכן וחלים וחולים רעים ונאמנים, חולים ארוכים וקיימים. אומר אבן עזרא, אמונה, דבר עומד וקיים, והוא שם דבר. חזקוני, על אותו פסוק. ידיו אמונת בו השמש, כל דבר העומד בחוזקו ובעומדו, ואינו מחליש, ואינו נחסר מכמות שהיה קרוי, מכמות שהיה, קרוי אמונה, כמו הותקעתי ויתד במקום נאמן, ותרגומו באתר קיים. אז העולה מכל הפרשנים, על הביטוי אמונה ביחס לידיו של משה רבנו אבא שלום, בעת המלחמה במלאק, אמונה זו מציאות קיימת, זאת מציאות יציבה, זאת מציאות חזקה, כלומר יש כאן שימוש מושאל לידיו של משה, שהם היו חזקות ויציבות, כמו אמונה, שאמונה זה דבר חזק ויציב. וכמובן תודה לאהרון וחור שתמכו בידיו והחזיק אותו בצורה יציבה. על דרך הדרש, מה? האמינו בו, יפה. אז על דרך הדרש והחסידות אפשר לומר שעצם העובדה שהביטוי אמונה נזכר לראשונה דווקא במלחמה עם המלאק, זה בבחינת זה לעומת זה. מה כל עניינו של המלאק? זה לצנן את האמבטיה. לקרר את האמונה על ידי ספקות באמונה. כן, כמו הנחש, אף כי אמרנו כי אם לא תאכלו, הוא בעצם... כן, הוא בא וצינן את האמבטיה, כמו שאומר רש"י. לכן אומרים בחסידות שהמלאק גימטריה 240, גימטריה ספק. זה כל העניין של המלאק, ונדבר על זה שבת זכור. גם הגימטריה הדולר, נכון? גם מס הכנסה, נכון? 240. גם דולר, 240. כן, כן, גם פוליטיקה, גם סדאם חוסיין, יש הרבה 240, מתקשר להרבה דברים. בואו נסכם, נסכם את כל נסכם את העולה עד כה ממופעים ראשונים, של השורש א' מ' נ'. מה אנחנו יכולים ללמוד מכך לגבי המושג אמונה ביחס אלינו? מאמונתו של אברהם אבינו, בברכה של הקדוש ברוך הוא, לתת לו זרע רב, כמו הכוכבים, למרות שהוא היה כבר בן 100, זקן, בא בימים, זה לא סביר, אנחנו לומדים, ואני מאוד אוהב את ההגדרה, שזה ודאות, ומציאות, היא ודאית או של חוסר ודאות. כלומר, אמונה היא לא מסתמכת על ראיות, היא לא מסתמכת על משוואות, על הוכחות של כאן ועכשיו, אלא מדובר על איזושהי ודאות פנימית ביחס לעתיד, שהיא משפיעה על ההווה. כלומר, אדם, לצורך העניין, שמוצאים אותו להורג, והוא בשלוות נפש, הוא אומר, אני הולך לעולם הבא, מטיף את הדרכיה, כן, רבי יצחק, רבי עקיבא, תתתה, אז זה משרה לו, בשלוות נפש. זאת אומרת, הרבה חטופים, אמרו לו, לא צריך אני רבי, סתיר רבי. ואני יודע שאני האמת, אני יהודי, אני לא מוסלמי, אני לא זה, ויש וזה משרה שלווה אמיתית, לא מזויפת בעניין הזה. כמו שומע הרד"ק, האמין בו האמנה הגמורה בלא שום ספק. והאמונה הזאת לכאורה אצל אברהם, בגלל שזו מציאות מסופקת, שהוא בן זקן, בן 100, זקן וכולי, בגלל זה, אז זה נחשב לו צדקה. כלומר, זה אמונה, זה דבר שהוא לפנים משורת הדין. ולכן הקדוש ברוך הוא רואה בזה צדקה. בהמשך הפסוקים, ביחס ליוסף ואחיו, ואבא שלהם יעקב, ראינו שאמונה היא רק כתוצאה מהוכחה ודאית ומוחשית, ויאמנו דבריכם. הוא לא האמין, הראו לו את העגלות, אז הוא מאמין, כלומר צריך פה הוכחה. ופה זה כיוון פרשני שוודאי הוא שונה מיחס של אברהם, נכון? אגב, לגבי אברהם לא היה לו שום הוכחה. אף אחד לא הוכיח לו שיהיה זרעו כאפר הארץ, ומלאכים אחד צריכה יצאו, כן. כן, ואני חושב
לו קיבל איזה
הסתכל, כאילו. בסדר, נכון. נכון, נכון, מקבל את הדיוק. לכן אצל יוסף זה לא נחשב צדקה. אצל אברהם רק אמרו לו תביט בכוכבים, אבל זה משל, זה לא... בכל מקרה, בין שני הכיוונים האלה למהות של האמונה, ניצבת הפרשנות לידיו של משה בעת המלחמה בעמלק, וידיו אמונה, שאומר אבן עזרא, נכון, ראינו, אמונה זה דבר עומד וקיים, החזקוני כל דבר עומד וחוזקו, ובעמדו ולא מחליש ולא נחסר מכמות שהיה, קרוי אמונה. כלומר, אמונה שווה קיום חזק, קיום יציב. ועכשיו השאלה שאנחנו שואלים, בסיס ההבנה הזו, אם אמונה דבר חזק ויציב, והוא מתקיים בלי שהוא נחלש, כמו שאומר החזקוני, אז מה ביחס לשני הכיוונים הפרשניים שראינו בחומש בראשית? מה בין האמונה שנזכרת אצל אברהם, לבין האמונה הנזכרת אצל יוסף ואחיו? אצל אברהם, האמונה הוודאית, החזקה, היציבה, היא ביחס לדבר ארטילאי, עתידני, לא מוחשי. אבל אצל יוסף ואחיו, האמונה קיימת בחוזקה וביציבות, והיא דווקא יחס למוחשי. כן, תביאו את הבן שלכם, את האח שלכם, תראו לי את העגלות. וזה אולי הבסיס לאחת המחלוקות המוכרות והמשמעותיות ביותר בעניין הפנימי והרגיש כל כך, שנקרא אמונה. האם אמונה היא ידיעה ודאית, מוחשית ככל הניתן, כפועל יוצא של הוכחה קיימת, אפילו ברמה הלוגית, שהלוגיקה מסתדרת, או השם האמונה, זה בכלל מדובר במשהו ודאי, שהוא לא ניתן להוכחה, הוא לא ניתן להמחשה גשמית בשום צורה שהיא. או מה שמוכר יותר במושג, בהמשגה, אמונה או ידיעה. ידיעה אני יודע. אני יודע, אני יודע שבארי עכשיו יש לו שיער בצבע שחור. איך אני יודע? אני רואה אותו. האם עוד 20 שנה יהיה לו שיער לבן? אני יכול להעריך שכן, אני לא יודע. מה? לא יודע, לא יודע. זה אמונה. ידיעה זה שאני יודע, אמונה זה כשאני לא יודע. כשאני לא יודע, אז מה אני עושה? אני מאמין. אני יודע שעכשיו השמש שקעה. אני מאמין שהשמש תזרח.
זה דווקא... כדי ידיעה, לא?
אז אני אגיד, למעשה זה לא כותרת מדויקת כל כך, אמונה או ידיעה, כי גם ידיעה יכולה להיות בלי אמונה. אבל בואו נזרום עם המושג הכללי.
ידיעה זה משהו
שיכול להיות פרובה, כאילו? אז בואו נראה. ודאי ביחס לעבר, ודאי, אבל לא רק. יש בסוגיית האמונה והידיעה הרבה התייחסויות, כל אחד בבית מדרש שלו. אני אנסה לזכור בתמצית חלק מהדברים, אני לא מתיימר להקיף הכל בעוד חצי שיעור שנשארנו פחות ובעצם בשבוע הבא. אבל בואו נתחיל. מה זו ידיעה? הפסוק הכי מוכר ביחס לידיעה בהקשר הזה, מובא אחרי החטא של עץ הדעת במקור י"ב וראשית פרק ד', והאדם ידע את חווה אשתו ותה ותת את קין ותאמר קניתי איש את אדוני. אבל לפני כן, זה לא רק זה. כבר לפני האדם ידע את חווה אשתו, יש לנו עיסוק בעץ הדעת. גם דעת זה מלשון ידיעה, אם קל לכם ידיעה, תגידו מחבש שפה, בסדר? מה אומר הנחש לחווה, מקור י"ג? לא הולך של השאל, לא מות המותון, כי יודע אלוהים, כי ביום החולכם ממנו, וכרון לכם, ואיתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. אז מה זה דעת? אומר המלבים בראשית פרק ב', מבואר שדעת, היינו מה שהוקבע בנפשו, בידיעה ברורה, כמו מה שמשיג על ידי החושים והמושכלות הראשונות, או על ידי הרגשת הנפשיות, ומזה בא לשון דעת על הרגשת הנפש, ויודע בם את אנשי סוכות שהוא הרגשת הכאב, ואדם ידע את חווה אשתו, וכן הוא נעמי מודע לאישה, הוא הרגשת אהבת הקרובים. לפי המלבים, הדעת זו תפיסה הכרתית, מחשבתית, בנפש האדם, שהיא חלק, היא כבר התקבעה בנפש שלו. ועל זה מרחיב בעל התם, לקוטי אמרים, תראו, סטיינר פרק ג' שעסק בכוח הדעת, מקור ט"ו, וביאור העניין. כי להשכל שבנפש המשכלת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה, כוח מה. וכשמוציא כוחו אל הפועל, שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו, מתוך איזה דבר חוכמה מוזכר בשכלו, נקרא בינה. והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חווה, והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, והתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, הנה אם לא יקשר דעתו והתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו עירה ואהבה אמיתית, כי עם דמיונות שווא. ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש אהבה וענפיה ועירה וענפיה. בואו נסביר. כוח החוכמה הוא במה שהוא חיצוני לאדם. לאחר מכן מה אני עושה? בכוח חבין, אני מתבונן בדבר, אני מעמיק, מתחיל להרחיב אותו, תה, 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 תה. ואז העמקה נוספת אחרי החוכמה, הבינה יש, חוננו מאיתך, חוכמה, בינה ודעת. הוא מתחיל במופשט בחוכמה, הופך לבינה. הדעת זה חוליית הקישור לקיומיות. העמקה, מה זה כוח הדעת? שאתה מבין את זה, אתה חי את זה, ואתה יכול לתת את זה ביטוי מעשי. מעלת הדעת, הידיעה, זה שהיא לא נשארת רק בקומת של המוחין, של האידיאל, אלא היא מתפרטת למעשה, להופיע את זה בחיים. ולכן, בשפה החסידית יש בכוחה להוליד מידות, החסד, גבורה, תפארת, תחוות, סוד מלכות, כלומר משהו מעשי וקיומי. או בעברית מודרנית, מה התפקיד של הדעת? הדעת יכולה לייצר רגשות בהתאם להעמקת המחשבות. נסביר. ככל שאדם יותר קשור באשתו או בילדיו, אז שקורה להם משהו זה, הוא יגיב בצורה רגשית, או בכעס, או בשמחה, או בכיף, לא סיטואציה, נכון? למה? כי הוא, בעקבות ההכרה השכלית, מי זה אשתו ומי זה ילדיו, זה השפיע על הרגש שלו. אדם נפגש עם מישהי בדייט ראשון, בשיעור א' עוד לא בזה, אבל זה יגיע, תדאגו זה יגיע. אין כזה דבר משיכה ממבט ראשון. סליחה, אין כבר אהבה ממבט ראשון, אלא יש משיכה באהבת ראשון. משיכה אפשר עם מבט ראשון, אתה רואה אותה, אין לך חכיכה, סבבה. אבל אהבה ממבט ראשון, לא, זה טעות. איך אתה יכול לאהוב אותה? אתה לא מכיר אותה. כדי לאהוב אותה, מה צריך לעשות? להיפגש פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, 40 פגישות, להכיר, בוא, לראות אותה, ואז מתפתח רגע של אהבה. דייט ראשון זה לא אהבה, זה משיכה. אולי נעשה שבוע הבא שהוא מדריך למשתדך. אם אני אעשה את השיעור הזה בפרשת חיי שרה, אני שם משיעור ד' המעלה. אבל אני חושב שלא. כי גם אם אתה נמצא עם מישהי שלוש שעות, שמונה שעות, אבל לא מכיר אותה. ככל שאתה מכיר יותר... ידיעה זה היכרות, או היכרות זו ידיעה. שלמה זה מכיר בשלום שלום? אתה מכיר אותו? אחי, אחי, מכיר אותו? שמעתי עליו. לדעת אותו, להכיר אותו, זה להכיר אותו אינטנסיבית.
אפשר לאהוב מישהו באמת?
אתם מכירים? כן. כמה
אתה יכול להכיר?
מה? תמיד אפשר להכיר עוד ועוד ועוד, זה הביא בנישואים. אדם נשוי ב-15 שנה, 20 שנה, ומגלה לו, מתגלה לו עוד, 50 שנה. ועוד, הוא כל הזמן אוהב אותה, לא משעמם לו. לכן, אצל בעל התניא, הקומה השכלית של החוכמה בינה ודעת לא מצומצמת רק לממד ההכרה הקוגניטיבי, אלא ההכרה האמיתית שזה מחלחל ומשפיע בעיקר על המידות. אם אתה באמת יודע מה זה שיבית שמגדית תמיד, לא רק מבין את זה בשכל, אז רק תפתח את הפה במודה אני, או במודים אנחנו לך, או בשמע ישראל, אתה תבכה מרוב התרגשות. כלומר, ההכרה השכלתנית צריכה להיות ולהופיע בכל אופני הביטוי, כמו אהבה, יראה ודברים כאלה. ולכן כל משיכה של דחייה, או כל תנועה של משיכה, צריכה להיות פועל יוצא של ידיעה שהיא הכרתית, שהיא שכלתנית, ולא של משיכה או דחייה בהמית, אינסטינקטיבית, בלי שימוש כוח שכל והדעת, שזה משיכה. כמו שבהמה נמשכת, אין לדעת. ולכן המושג של בעל התניא, אני מאמין בלב, אל תראה אותי ככה, אני סבא שלי הרב, אני מאמין בלב. מה זה מאמין בלב? להאמין בלב, שזה ביטוי כביכול של אמונה כללית, שאני מסורתי, אני לא מניח תפילי, אבל אני מאמין בלב, כן? שהיא לא מתפרצת למעשים האמונה הזאת. היא בעל התניא, כל אחד צריך אמונה בלב. כלומר, לא רק לדעת שהשם הוא היה הווה ויהיה, אלא לחיות את זה, להרגיש את זה. כלומר, על בסיס העמקה השכלתנית, ותראו איך הגר"א מסביר את זה. הגר"א במקור תזאי. ביקש לץ חוכמה ועין, ודעת לנבון הקל. כלומר, שהאדם צריך לשלושה דברים, חוכמה, בינה ודעת. והיינו חוכמה הוא שלומד מרבו, ובינה זה הבנה דבר מתוך דבר, ודעת הוא לדע דבר על בוריו. לדעת דבר על בוריו זה אומר להקיף את את האובייקט, את המוסכם מכל הכיוונים. זאת אומרת, כדי שההכרה הזאת תהיה כל כך ברורה ולא תהיה ניתנת לערעור בכלל. אתה כל כך אוהב את אשתך שלא משנה, רואים אותך, לא רואים אותך, אתה לא תנאף. אתה כל כך רואה את הקדוש ברוך הוא וחי אותו ונושם אותו שאתה לא תעיז לגנוב, כי השם רואה אותך. אתה לא תעיז להוציא שקר מפיך, כי השם שומע אותך. ועדיין אפשר להקשות, מדברך אותו ביוסף יעבץ שראינו בשבוע שעבר, שבדור שלו, הדור של גזרות האינקוויזיציה, דווקא החכמים הגדולים ביותר, עם הכוח הדעת הכי אדיר, מה קרה להם? הם התנצרו. ודווקא אנשים הפשוטים, שכביכול אין להם שכל איי-איי, אין להם כוח הדעת, דווקא הם, אלה שקיבלו מאבא לבן את האמונה התמימה, אז דווקא הם לא ימירו את דתה והצליחו למסור את נפשם או להישרף בקדוש השם. אז פה נשאלת השאלה, מה יותר חשוב? אלוקינו או אלוקי אבותינו? אלוקינו זה אלוקים שלנו. אני חקרתי, הבנתי, הפנמתי, העמקתי, השגתי. זה אלוקינו. מה זה אלוקי אבותינו? המסורת. סבא שלי התפלל, אבא שלי התפלל, סבא רבא התפלל, אז גם אני מתפלל. כן, מה השאלה?
פשוט נראה לי שאתה צריך קודם כל את אלוהי אבותינו, אבל אתה בשביל אמונה יותר טובה, אתה כן רוצה את
האלוקים. תראה, אנחנו נגיד
את
זה בשבוע הבא
שצריך.
אנחנו אומרים.
אבל זה יותר חשוב.
אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו. מה אנחנו אומרים?
אלוקי אבותינו.
אלוקינו ואלוקי אבותינו. זאת אומרת, צריך גם וגם. ברור שבשלב הראשון, הילד שלי, בן עוד מעט שלוש, שמשתדל לשים יד על הזה ולברך שהכל נהיה בדברו, לפני שהוא שותה, אני לא חושב שהוא מבין בדיוק מה זה אתה השם אלוקינו, ומה זה שהכל נהיה בדברו, אמרו שהכל נהיה, הכל נהיה. זה אינסטינקט. כמו שילד ישר, אני מזמירות, לא בטוח שהוא מבין מה זה קבוצותיו טלטלים שחורות, ותיארו עליו ופיירי עליו, ואולי טוב שהוא לא מבין. הוא עושה כל אינסטינקט, הוא בא לבית כנסת, והוא כמובן לא נוסע בשבת, הוא אוכל קשה, יודע שבשר וחלב, וחכות שלוש שעות, שש שעות, לא בגלל שהוא למד פרק כל הבשר בחולין, או יורד דעה, ילחות בשר וחלב, נכון? זה מה שמקבלים מאבא ואמא בעניין הזה. אבל, שוב פה, מה יותר חשוב? האם כל האמונה של אלוקי אבותינו זה פולקלור? זה מסורת, אבל לא אמונה? כי אמונה זה רק בכוח הדעת. ואז כפי שאמרת, אמונה בכוח הדעת שייך רק במבוגרים. אולי אפילו לא בגיל 13. נכון, נכון. לא, אבל ודאי לא בילדים שאין להם את הכוח הקוגניטיבי לזה. אז אנחנו חוזרים לפסוקים. אמונה במלחמת עמלק זה דבר חזק שקיים לעד. אבל האם האמונה צריכה הוכחה מוחשית? כמו הבאה של בנימין למצרים, כמו ראיית העגלות שיוסף שולח ליעקב, או בנידון דנן, האם אמונה זה העמקה שכלית? בכוח הדעת? או אולי אמונה זה בכלל לא מהות שכלית ודאית? אלא self-convinced, כלומר שכנוע פנימי עמוק, כמו שאברהם האמין בשם שייתן לו זרע ככוכבי השמיים, בלי שום הוכחה, ואז השכל לא שייך כאן, כי שרה צוחקת. מה? הלבן 100 שנה, לבת 90 מבלדלת, זה לא יכול להיות. זה יכול להיות בשכל. מה שנעשה בשיעור הבא, אני לא אריך אותך, אנחנו קבוצה קטנה, בשיעור הבא נעמיק יותר בנושא הזה, בין שתי התפיסות מה זה אמונה. האם זה ודאות שכלית הכרתית, כמו הרמב״ם, או שמה זה קבלה תמימה? האם זה אלוקינו, או אלוקי אבותינו? ואחרי זה כמובן נגיע לבעל שם טוב הקדוש, המגיד מזריץ', חב"ד, הרב קוק, ונראה איך מסכמים את זה להלכה. אז נסתפק גם בשיעור קצר, ושבוע הבא נעשה חלק ב' על אמונה וידיעה, ואז נתחיל את העיקרים, על הסדר ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.